אז קודם כל, כולנו מקווים שבעזרת השם נחתמנו לחיים טובים. עכשיו, צריך להבין, אנחנו, הרבה אנשים חושבים, אחרי יום כיפור יש איזו רגיעה כזאת.
ממש לא, גם דיברנו על זה.
כן, ואנחנו נדבר על זה עוד פעם.
כל מה שלקחת ביום כיפור...
יפה, אנחנו נדבר על זה עוד פעם כדי שנבין את התהליך. יש לנו תהליך של חודש אלול. חודש אלול, יש לנו ראש השנה, 10 ימי תשובה, ואז יש לנו את יום הכיפורים. אז אנשים חושבים שנגמר יום הכיפורים. אבל האמת היא שרק מתחיל. מה הכוונה? זה כמו שבן אדם עומד לניתוח. צריכים לנתח אותו, איך אומרים? הניתוח. קוצב לב, ניתוח מעקפים, כל אחד והבעיות שלו. עכשיו, המטרה זה לא הניתוח. המטרה היא שהבן אדם יקום מהניתוח ויתפקד.
נכון.
זאת אומרת, עכשיו בוא נגיד...
ניתוח זה אמצעי.
יפה. ראש השנה זה כאילו, אלול זה היה ההכנה לבדיקה הכללית בראש השנה. בראש השנה בדקו אותנו. בא רופא חול בשר, הקדוש ברוך הוא, אמר, טוב, זה לחיים, זה למוות, זה באמצע, נראה מה לעשות איתו. נתן לנו 10 ימים. 10 ימים תעשו דיאטה כזאת מיוחדת, צליחות ובלגנים, ואז אתם תוכלו לאחר 10 ימים להיכנס לניתוח הגדול, שזה יום הכיפורים. אז לכולנו ברור שיום הכיפורים זה לא השיא. אני
צריכה בטוח, כאילו.
יום הכיפורים זה לא השיא. השיא זה בעצם... השיא זה בעצם... השיא זה סוכות. או עוד יותר נכון, אפילו לא סוכות, אלא הושענא רבה, ועוד יותר נכון, שמחת תורה. זאת אומרת, בעצם, אנחנו, בוא נגיד, יצאנו מהניתוח. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה לראות, הוצאתי אותך מהניתוח, ניתחתי אותך, נתתי לך שנה חדשה, שנה טובה. מה אתה עושה עם זה? עכשיו, אנחנו תמיד אומרים, אני חוזר ואומר את זה 20,000 פעם, גם בשבוע אני כותב את זה. אומרים, לפני קדיש דה רבנן, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. עכשיו דיברנו על זה. אנחנו לפעמים שואלים את עצמנו, רגע, מה זה? סליחה, עם כל הכבוד, תן לי 2 מצוות. זה, איך אומרים, רצה לזכות אותנו. מה אתה נותן לי ככה במצוות? זה כבד. תן לי פחות, יהיה יותר נחמד. אבל זה בדיוק העניין. העניין הוא שהקדוש ברוך הוא רבה את המצוות כדי שנוכל לבחור את המצוות שאנחנו יותר מסתדרים איתן. עכשיו, חשוב להבין כאן עוד מספר דברים. א', אין אדם אחד שיכול לקיים את כל המצוות. כהן זה כהן, לוי זה לוי, ישראל זה ישראל, איש זה איש, גבר זה גבר, אישה זה אישה. מי שיש לו שדה יכול להפריש תרומות ומעשרות, מי שאין לו אז הוא מפריש ממה שהוא קונה בשוק. מי שרוצה להגיד, נגיד פאה, מתנות עניים, זה רק אם יש לך שדה. אם אין לך שדה, אין לך מאיפה לתת פאה או כל השאר הדברים. שכחה, פאה. עכשיו, אז יש לנו כאן שתי דברים. א', כדי לקיים את כל המצוות, אנחנו צריכים להיות חלק מכלל עם ישראל. דבר שני, כל אחד ואחד יש לו תפקיד הייחודי שלו. אבל ברור לנו שאם התורה רוצה שיהיה לנו את כל המצוות, אז אנחנו צריכים להצטרף לכלל. מצד שני, אנחנו יכולים לבחור איזושהי מצווה וללכת איתה דוך אין דוך. עכשיו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? עבר יום הכיפורים. אומרים, דיברתי על זה אתמול, שאנחנו חוגים את חג הסוכות עכשיו, זכר לענני הכבוד. שיות ולענני הכבוד בעצם, מתי זה היה? זה היה כשיצאו ממצרים. אבל כשיצאו ממצרים, זה היה קר, היה מזג אוויר אביב, נחמד, ואנשים יוצאים מהבית לשבת בסוכות. עכשיו, אם היינו יושבים בפסח בסוכה, אז היו אומרים, בשביל הכיף אנחנו יושבים שם. לכן, התקינו שדווקא בתקופה הזאת יישבו בסוכה, זו תקופה שכבר מתחילים הגשמים, ולא כל כך נעים לשבת בחוץ. עכשיו, התירוץ הזה הוא תירוץ שמופיע במקורות, אבל הגאון מווילנה נתן תירוץ אחר. ותירוץ שקצת יותר מתיישב על דעתנו. ומה קרה שככה? כנעני הכבוד, נכון, כנעני הכבוד ליוו את עם ישראל, אבל היה שלב שבו הם עזבו. וזה השלב מתי? חטא העגל. אחרי שעם ישראל חטאו בחטא העגל, כנעני הכבוד עזבו. ואז עולה משה רבינו למרום, ומתחנן לקדוש ברוך הוא, ויום הכיפורים מתכפר לעם ישראל, מתכפר לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא נותן לו את הלוחות השניים, יורדים למטה, ואז הוא אומר לעם ישראל, התכפר לכם, ועכשיו בונים משכן. עכשיו, יש כאן תהליך מאוד מעניין. אבא, שהילדים שלו חטאו נגדו, ועשו פשעים איומים, סתם לדוגמה, בואו נתאר לעצמנו, שבן אדם בא והולך מגלה איך נקרא מה הדעש האלה, מגלה להם את איך אומרים, איפה נמצא הבור, מגלה להם סודות ביטחוניים ברמה הכי גבוהה, שהאחורים שעלולים לגרום למוות לאוכלוסייה שלמה, בגידה, פשוט בוגד במולדת. תארו לעצמכם, שמישהו יסלח לו? מי יסלח לו על דבר כזה? אנחנו בגדנו בקדוש ברוך הוא. בגדנו. לא קיימנו את המצוות שהוא ציווה אותנו. ואנחנו באים ומבקשים סליחה, מחילה וכפרה. אז נגיד, אבא, תן לכם דוגמה, ברוסיה זה היה. ברוסיה הקומוניסטית הגיע מצב כזה שילדים היו מלשינים על ההורים שלהם. אלה דברים, סיפורים אמיתיים. תארו לעצמכם אחד כזה שילשין על אבא שלו שהוא...
מה, שהוא בעצם לא לוקח את המצוות, הוא עשה עבירות?
לא, היו הקומוניזם למשל, אם אתה לא היית במשטר, אם אתה היית סתם למושל, שומר מצוות או דתי, והם שם היה אתאיסטים, כל הרעיון היה אין דת, אין, יש... כולם חברים, כולם
שם.
יפה, אז אם אתה היית מלשין לשלטונות שההוא בסתר הוא מניח תפילין, או הוא עשה ברית לבן שלו, אז תראו לעצמכם שמישהו כזה בא, מלשין על אבא שלו, שעבר עבירות נגד המשטן הקומוניסטי, וכתוצאה מכך לוקחים את האבא שלו, שמים אותו בסיביר, במקרה הטוב, זה עלול גם להיגמר במוות. ואחרי 20 שנה משחררים אותו, והבן בא מבקש ממנו סליחה. אבא היה סולח לו על דבר כזה? ואם היה סולח, נגיד היה סולח, המצב ביניהם היה אותו דבר כמו לפני זה? אין סיכוי. אתה מכרת אותי לאויב, את אבא שלך, שהוליד אותך. אני לא יכול להחזיק, אני לא יכול להיות אותו דבר. עכשיו ככה זה גם המצב שלי עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו הלכנו עם האויב, עבדנו אלילים, רצנו אחרי הזהב, אחרי התאוות, אחרי הקשקושים. ועכשיו אנחנו באים, תסלח לנו. אז הוא סלח לנו כי הוא אבא. אבל מערכת היחסים היא אותו דבר.
שונה.
וזה בעצם מה שקרה. ענני הכבוד לא חזרו אחרי יום כיפור. אבל שראה הקדוש ברוך הוא, שהעם באמת מתחרט. מה זה, איך שהם רצו להביא את הדברים, תוך יומיים אספו את כל הכסף למשכן. עד שאומרים, די, סטופ, אל תביאו יותר, אין לי, יש יותר מדי כבר. יש, מספיק. ואז התחילו לבנות את המשכן. כשהם בונים את המשכן, מה התאריך? תתווג בישראל, היום הראשון של סוכות. ואז שורי הקדוש ברוך הוא את ההתלהבות הגדולה, רחמיו נגברו וחזר לאהוב אותנו בדיוק כמו לפני. לכן זה גם נקרא זמן שמחתנו. אין שמחה יותר גדולה מאשר נגיד בן שבגד באבא שלו, ואבא שלו לא רק שמחל לו וסלח לו וכיפר לו, אלא
קיבל אותו.
קיבל אותו, כאילו עכשיו נולד מחדש. אתה, אין, אתה, אני, אהבה בלי מצרים, בלי גבולות. יפה. אז זה בדיוק, אז לכן, התירוץ הזה, שאנחנו חוגגים כנגד ענני הכבוד, זה כי הרבה יותר מסתדר לנו על הראש. תחשבו על זה, זה לכן אנחנו חוגגים, למה זה זמן שמחתנו? כי איזה שמחה יש יותר גדולה, שאבא לא רק כיפר לך ביום הכיפורים, אלא... עכשיו, אז מה אנחנו צריכים לעשות? אלה הימים שאנחנו צריכים להוכיח לקדוש ברוך הוא. יצאנו מיום הכיפורים. אז יש מצווה להתחיל מיד בבניית הסוכה. לקנות ארבעת המינים. להתעסק במצווה. אם אתם תיקחו את הספר, וגם על זה דיברתי כבר השבוע, אם תיקחו את השולחן ערוך, את המשנה ברורה, תסתכלו על ההלכות שקשורות לחודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, יש הרבה הלכות. עכשיו תיקחו את ההלכות שקשורות לסוכות, לפחות פי ארבע. יעני, אם אנחנו מסתכלים על ההלכות של עשרת ימי תשובה, יום כיפור, חודש אלול, ככה. אם מסתכלים על ההלכות של סוכות, ככה. למה? יש לך גם את הסוכה וגם ארבעת המינים. חוץ מהחג עצמו. וכל אחד יש לו הלכות. זאת אומרת, יש כל כך הרבה מצוות לעשות, אבל תראו איזה מצוות כיפיות. זאת אומרת, כשאנחנו מבינים עכשיו מה זה ירבה להם תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים נתן לנו הרבה מצוות, ובמיוחד עכשיו בתקופה הזאת אנחנו מרגישים את החסד הגדול. למה? איזה מצוות נתן לנו? שב בסוכה. מי לא זוכר בתור ילד, תשאל מי החג הכי יפה שיש שחגגנו? סוכות. אתה יוצא מהבית, לסוכה, אתה מכין קישוטים, ארוחות מיוחדות, יוצאים לטיולים בטבע, אחר כך יש את ארבעת המינים. איזה חג נפלא. וכל דבר שאתה עושה זה מצווה. עכשיו לא רק זה, אתם יודעים שאחת המצוות היחידות שבן אדם מקיים 24 שעות ביממה עם כל הגוף שלו. איזה מצווה זו? סוכות. זה לא עם היד תפילין.
לא מניחים תפילין בסוכות.
אני אומר אבל, זה לא שאתה מניח אז רק על היד ועל הראש. כשאתה יושב בסוכה, כל הגוף שלך מקיים מצווה. ולא רק זה, אם אתה חי בסוכה ויושן בסוכה, אז אתה 24 שעות בתוך הסוכה. אתם יודעים איזה עוד מצווה יש כזאת? דומה קצת. ישיבה בארץ ישראל. יש לנו זכות גדולה. כשאתה הולך ארבע עמוד בארץ ישראל, אתה עכשיו
תחכה. אני יכול להגיד לך, שירה בירושלים, לא
רוצה לצלם. יותר גדולה.
זה בין ירושלים.
יותר גדולה, נכון. אבל אתה יודע מה, באחרית הימים כל ישראל תהיה ירושלים. ירושלים תתרחב לכל הארץ. אבל עוד פעם, זה כרגע...
אני הלכתי בתחושה ביום כיפור, מכל הפעם ראשונה שאני אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שביום הזה הוא נותן לנו, לי, אפשרות לבקש סליחה וכפרה, נבחר. זה לא מובן מאליו.
אמרנו.
זה לא מובן מאליו.
בשביל זה...
זה לא. גוף האדם עושה טעויות, יש לרע גורם, הוא לוקח אותך למקומות הכי רעים שיש. וזה לא מובן מאליו שאתה תלך
כמו. נכון.
הוא נותן לך את הכסף למעלה חזרה.
נכון. נכון, יפה מאוד. וזה בעצם מה שגדולי ישראל אומרים.
צריך לשמוח ביום הזה.
הגמרא אומרת, לא היו ימים שמחים לישראל כמו ט"ו באב ויום הכיפורים. עד כדי כך. ואנשים מקבלים את זה, תראי, אני אמרתי לכם, ישבתי שם ב...
כמו שאמרת לי שהיית בטיול, וכאילו, למה אתה לא מפחד שאתה מעביר את ה... היית בשנחאי שם.
כן.
עכשיו איזה אמריקאי, לא זוכר, אני אמר לך, איך אתה בא מדבר על זה כאילו בחינוך על יום כיפור?
נכון, נכון. זה אנשים שלא מבינים, אנשים שלא מבינים. אבא סולח לך על מה שאתה עשית, איפה נשמע דבר כזה? עכשיו אנחנו צריכים להראות לאבא, וזה בעצם עשי התהליך, שאנחנו באמת לוקחים את הדברים ברצינות. שינינו את הדרך, הרי איזה... תראה לעצמך שבן אדם תכף אחרי יום כיפור, שם פס, מבעט בסוכה, לא מעניין אותו ארבעת המינים, לא מעניין אותו החג. מה זה אומר לקדוש ברוך הוא? הוא אומר, תראה אותו. לפני חמש דקות סלחתי לו, עוד לא נגמר יום כיפור, הוא כבר מתחיל לחטוא. ולא רק שמתחיל לחטוא, הוא אפילו לא עושה שום דבר מכל ההבטחות שלו. אי ועבוד. וחשוב, שאנחנו באמת נבין את העוצמה הזאת שקיבלנו. קיבלנו הזדמנות. עכשיו, מה זה חג הסוכות? זה חג שאתה גם מתאחד עם הטבע. זה חג כל כך נפלא, שזה פשוט, אין מילים אפילו לתאר. כאשר מצוות סוכה אומרת שאנחנו לכתחילה חייבים ארבע דפנות. אבל לא, מספיק שתי דפנות וטפח. ותמיד אני אומר, מה זה שתי דפנות? הרי הרב פינקוס הצל כותב את זה. מה זה שתי דפנות לפתח? דופן, דופן וטפח. זה, וימינו תחכנו. אנחנו נכנסים לחיבוק של הקדוש ברוך הוא בסוכה. הסוכה אומרים, זה צלע דמהנותה, זה צלע אמונה. כשאנחנו יושב בסוכה, הסוכה מסמל את התארעיות של העולם הזה. בן אדם יושב כל השנה בבית שלו, הקבוע, מתחיל להרגיש שהעולם הזה הוא נצחי, אני, תראו, יש לי את כל הריתים שלי, הבית הגדול שלי, אני יושב, אני מלך, אני, ואז אומר לו, הקדוש ברוך הוא, בסוכות אתה יוצא, וכולם יוצאים. זאת אומרת, אין הבדל בין העשיר הכי גדול לבין העני הכי גדול. כולם יושבים בסוכה, בחוץ, סוכה ארעי. וזה בא להראות לבן אדם, קודם כל, ענווה. דבר שני, זה מה זה העולם הזה? זה כמו הסוכה, זה עולם זמני. זה יום אחד ייגמר. כשבן אדם מבין את זה, הוא מתמלא בענווה. הוא רואה את הבריאה, הוא מתחבר עם הבריאה, והוא מבין שהוא בעצם חלק מהבריאה הנפלאה הזאת. וכל הבריאה הזאת נבראה בשביל מי? בשביל האדם. בשביל האדם שיתקן, לא שיקלקל. כשבן אדם יבוא ויקח ויעשה את הדברים הכי יפים שאפשר לעשות בחג הסוכות. ואנחנו נדבר עכשיו עוד כמה מילים על ארבעת המינים. פשוט. לצערנו הרב זה לא מצחיק לצערנו הרב.
אני עברתי עכשיו לבית הקומות, בשנה שנייה, אז אני לא בונה סוכה, אני חשבתי אותו, הבעיה שהגן שלי, במרפסת הוא סגור לגמרי.
אבל אתה יכול לבנות בחצר.
בחצר כבר בנו.
תיקח גם אותה איזושהי פינה.
מה?
תיקח פינה, תבנה. לא צריך לעשות משהו ענה. מבקש, מבקש דוד המלך עליו השלום, במזמור שאנחנו אומרים אותו כל הזמן, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. ואמרנו, הסברנו איזה 20,000 פעם. צריך להבין שכל העולם הזה הוא כמו הסוכה. וכשאנחנו יושבים, בכל מקום שלא נשב, מי נמצא איתנו? הקדוש ברוך הוא. וזו בעצם מה שדוד המלך מבקש. הוא אומר, אני לא משנה איפה אני נמצא. בכל מצב שאני לא אהיה, אני רוצה להרגיש שאני יושב איתך. ואחד הדברים הקלאסיים זה בעצם שאתה יוצא מהבית שלך, ואתה יושב בסוכה, ולא רק זה, אתה מקיים מצווה ברמח איברים ושסה גידים, אין מצווה כזאת בעולם, זאת אומרת, ופשוט מצווה נפלאה. ויש לך את ארבעת המינים, שאתה מתחבר לטבע, על פי הקבלה, בכלל בזה סודות. בוודאי, בוודאי. תראה, זה כמו שאמרתי לכם כבר, היה לי את הוויכוח הזה בשנחאי עם החבר'ה הצעירים האלה, שמשום מה איזה רב שם אמר להם שהגויים אסור, לא תכונם כתוב, מה זה לא תכונם? אל תתחנף אליהם, אל תגיד להם תודה רבה, זאת אומרת, הם הגיעו למצב קיצוני שכאילו אני את הגוי, איך אומרים, מזלזל בו, הוא לא בן אדם בכלל, אני בן אדם, הוא לא בן אדם, אני יכול לעשות מה שאני רוצה איתו. אני יכול כאילו לכאורה, אנחנו יכולים, אנחנו כל הזמן אומרים את זה. וברגע שהייתה לי הזדמנות לדבר, אז אני עניתי להם, ואני אמרתי להם, אני נורא מצטער, לא יודע מאיפה אתם באתם הדברים האזויים האלה. אבל תשימו לב, מה התפילה המרכזית של ראש השנה ויום הכיפורים? מרכז התפילה.
הרחבה של ה-18.
מה הקטע שמופיע שם שאנחנו אומרים אותו כל יום? וביום הכיפורים, בראש השנה הוא מופיע במרכז התפילה. עלינו לשבח.
אבל עלינו לשבח אתה מסיים כל תפילה.
זה לא מסיים, זה מה שאני אומר.
כל תפילה אתה מסיים.
ביום הכיפור וראש השנה אתה לא מסיים את זה. אתה אומר את זה באמצע התפילה. בתוך 18. לא, גם ביום כיפור.
למה? יום כיפור אמרנו.
כן. בראש השנה, יום כיפור, בתפילת מוסף, חזרת השעה.
בדרך כלל עלינו לשבח, כולם הולכים הביתה בסוף.
כן, אבל זה מה שאני אומר. נכון, זה בדיוק העניין, אבל בראש השנה ויום הכיפורים, הקטע הזה, שכמו שאתה אומר, כולם הולכים הביתה, פתאום מבינים את החיים. זה, אבל זה בדיוק העניין. אנחנו לא מבינים ואנחנו מזלזלים באחד מהקטעים הכי נפלאים של התפילה. אומרים שהמלאכים, כשעם ישראל אומר עלינו לשבח, המלאכים, איך אומרים, מתאים. מזדעזעים למעלה, מסתכלים על עם ישראל. עכשיו, מה אומר עלינו שבח? מרכז התפילה. עלינו שבח, נכון, שלא שמענו כהם וגורלינו ככל המונם. אז מההתחלה, אתה יכול לבוא ולחשוב שמההתחלה שאמרנו, שבאמת, מי זה הגויים? עלינו שבר רוצה לעשות, זה לא שם חקנו כהם, וגורלים לכל העם, שם משתרבים, אנחנו קוראים שתרבים ואין להם מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו עשר, הם אפס. אבל מה כתוב? על כן נקווה לך לראות מהרה בתפארת וזרה, להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתו, לתקן עולם במלכות שבר, כל העולם. ומה אנחנו רואים בסוף? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד על כל העולם כולו. אז מה התפקיד שלנו?
אנחנו כאילו למלוך ולהעביר, למלוך עליהם בעצם.
ולהעביר את האור.
ולהעביר את האור אליהם, אבל אנחנו בעצם העם הנבחר.
נכון, שנבחר למה?
נבחרנו להוביל את העולם.
את כל העולם.
את כל העולם.
לא רק אנחנו. לא,
נכון.
זאת אומרת,
אנחנו... לא, אנחנו העם שנבחרנו להוביל את כל העולם, נכון?
יפה.
ושמלך צריך להתנהג שווה בשווה מול כולם.
נכון. זאת אומרת, שאיך אתה צריך להתנהג עם גוי?
כמו שאני מתנהג עם הזולת שלי, עם היהודי שלי, עם המשפחה שלי.
וזה מה שאנשים לא מבינים, זה כואב לי כל כך. כי אנשים לומדים גמרא, והם לוקחים את המושגים בצורה מעוות. לא תכונן. אנחנו לא מתחנפים לאף אחד. בטח לא לגוי. מה הכוונה? אני עושה את שלי. אתה תגיד מה שאתה רוצה, אני לא הולך איתך. זה לא הדרך שלי. אבל זה לא אומר. זה לא אומר שאני שונא אותך. אני שונא את הדרך שלך. ואני לא מוכן ללכת בה, אבל אותך אני אוהב, כי אתה יצור של הקדוש ברוך הוא. ובסופו של דבר, ריבונו שלנו, מאיפה באנו כולנו? מאותו מקום, מהאדם הראשון. מה, הם באו ממשהו אחר?
היה שם איזה ספר פילוסופיה, כל הגאונים. שלכל דבר שיש התחלה יש גם סוף. זאת אומרת, אם העולם נברא, העולם גם יחרב. זאת אומרת, יהיה לו סוף. לא שהוא יהיה אינסופי, אלא הוא יהיה סופי. זאת אומרת, הוא מתחדש כל הזמן. והוא שואל כמה שאלות, גם בנושא הבריאה וגם בנושא אלוהות.
מי זה?
לא מסעדיה גאון. ואז הוא באמת, הוא גם כן עוד פעם, הוא הולך לפי סוקרטס ולא לפי... והם מתווכחים, הוא והרמב״ם מתווכחים ביניהם.
צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. כי אני אגיד לך מה שקורה, אנחנו קוראים את גולי ישראל, לא תמיד אנחנו מבינים בדיוק מה שהם אומרים. ואנחנו מגיעים למסקנות
ש... לא, הוא שואל את השאלות, הוא גם עונה עליהם.
יפה, כי בסך הכל, למה העולם הוא עגול? למה העולם הוא עגול?
למה מה?
למה באבל אנחנו אוכלים דברים עגולים? בצער.
לא
יודעת,
איזה
רע. כן.
העגול הוא
אינסופי. מה אמרת?
אינסופי.
אז יש סוף או אינסוף?
אינסוף, אבל...
אז אמרת את זה בעצמך, אינסופי. אינסוף.
אבל למה כתוב בראשית ברא אלוהים?
או, זה, הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אנחנו רואים את זה כל בוקר.
נכון.
זאת אומרת ש... יש התחדשות תמידית, זה כמו שאם אתם זוכרים, אנחנו פעם הסברנו ואמרנו. הרי היום המדע כבר התקדם. היום יודעים שהעולם בנוי ממולקולות, אטומים, והאטום בעצם הוא 90% ריק. שהפרוטונים והנוטרונים מסתובבים במהירות עצומה, ככה שאתה רואה את זה בתור מוצק. אבל האמת היא שזה בכלל לא מוצק. כי אם זה יפסיק להסתובב, מה יקרה? הכל יתפרק. זאת אומרת, אפילו השולחן הזה, המוצק, הוא בנוי מאטומים. זאת אומרת, אם אני אקח זכוכית, נקף, טלסקופ או מיקרוסקופ שממש יגדיל את זה בצורה, מה שנקרא, פי, אני לא יודע כמה, אני אראה פתאום שכל השולחן בנוי מחלקיקים שזזים. עכשיו, בגלל שהם זזים כל כך מהר, זה כמו למשל פרופלו. כשאתה רואה את הפרופלו שהוא מתחיל לזוז, אתה רואה את הכנפיים שלו. אבל כשהוא מתחיל להסתחרר במהירות הבזק, אתה רואה עיגול. וזה כל הבריאה כולה. וזה מה שמחדש בטובו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחזיק את העולם כל הזמן, שיפעל ויתקדף. ברגע שקדוש ברוך הוא יפסיק להחזיק את העולם, יפסיק הסיבוב, אז אתם תראו, כמו השולחן הזה, מתפורר. כי ה-90% ריק. זאת אומרת שבעצם זה מה שנקרא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. עכשיו, דרך אגב, זה חלק מהרעיון של סוכות. להתחבר לטבע, להתחבר לזה. עכשיו, אני רוצה לסיים, היות אני מבין שהוא צריך ללכת תכף, אני רוצה להתחבר לעוד נקודה. ואנחנו גם על זה דיברנו כבר בעבר, פשוט נזכר כרגע בכל מיני נקודות. ארבעת המינים. כשאנחנו פותחים את יום כיפור, איך אנחנו פותחים אותו? בתפילה מאוד מוזרה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
כל נדרי.
לא זה. אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. משהו מאוד מוזר. אז כולם חושבים בפשטות שהיות וביום כיפור מגיעים כל מיני עבריינים לבית הכנסת, אז זה עליהם מדובר. אז האמת היא, זה לא כל כך פשוט. קודם כל מדובר על העבריין שבך.
ברור, זה העבריין שבך. אתה הרי בא לחפר על החטאים שלך.
עכשיו, מעבר לזה...
עבריין עושה חטאים.
מעבר לזה, אומרת הגמרא.
אחרי שהמלך את המלך בראש השנה, שהוא ישפוט אותך, אתה צריך לבקש ממנו שישפוט אותך.
יפה. אומרת המשנה, במסכת תענית נדמה לי, מה דיברנו? מסכת תענית. תענית שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית. זאת אומרת, אם אתה מתענה, אין גשמים, התענית, והפושעים לא השתתפו בתפילה הזאת, בתענית.
אין תענית. כאילו אין...
אין ישוע, אין כלום, לא יעזור לך כלום.
תמיד צריכים את החותם ביתך
למייחד. וזה נשמע מאוד מוזר, באמת, תחשבו על זה, זה נראה מאוד מאוד מוזר.
זה מתחיל במצב...
מה באמת? אני צריך את הפושע שיתפלל איתי? מה בעצם תמון כאן?
אבל כולנו פושעים. לצורך העניין, שאתה נכנס לבית כנסת ביום כיפור, כמו שאמרת, כל אחד ואחד יושב עם החטאים שלו, עם הפשעים שלו לצורך העניין, יושב ומבקש שקבל את
האישור,
שאני כחוטא וכעבריין, ירשו לי להתפלל.
בוא נניח היפותטית שאני הגעתי ליום כיפור אחרי תשובה שלמה. אני טהור לגמרי. צריך להבין על מה אנחנו מדברים. יש ארבע מינים. יש את האתרוג שמסמל את הצדיק. אם אני אקח את האתרוג לבד, יצאתי ידי חובה? למה? זה הצדיק. תגיד, אתה יודע מה? הלולב מסמל את אלה שיש בהם טעם, אבל אין בהם ריח. כאילו, יש בהם, יש להם תורה, אבל אין בהם מעשים טובים. הדס מסמל את אלה שיש להם ריח, אבל אין להם טעם. זאת אומרת, יש מעשים טובים, אבל אין תורה. והערבה מסמלת את אלה שאין להם לא זה ולא זה. זאת אומרת, הרשאי. אז אני בוא נגיד, אתה יודע מה? אני אקח את האתרוג, אני אקח את הלולה, ואני אקח את ההדסים, ואני אזרוק את הערבה בצד. יצאתי ידי חובה. למה? למה אני צריך את הערבה בפנים? הרי היא לא עושה כלום.
כן, אבל אתה צריך גם יחסות. אתה צריך להתייחס כאילו למשהו. הוא, שהוא לא מקיים מצוות, ואני צריך לקרב אותו אליי. זה שהוא תם, זה כמו הבנים. שכולם ביחד, כשהם כולם ביחד, הם מקבלים סוג של קדושה אחרת. הם מתחסקים אחד מתוך השני.
כבלי, אתה אף פעם לא תדע מה זה לחזור בתשובה בלי להגיד הערבה. אתה רואה פה בן אדם.
אני חושב שזה הרבה יותר מזה. אתם צודקים מה שאתם אומרים, אבל יש כאן הרבה יותר מזה. ואנחנו נראה למשל הכתורת. הכתורת שזה אחת הדברים הכי נפלאים שיש. הכתורת, הכתורת, בית המקדש. הכתורת היה בה חלבונה. אומרים חלבונה, היה לה ריח סירחון. אי אפשר להריח את הריח הזה. אבל ברגע שאתה מערבב את החלבונה הזו, כאילו אתה אומר, בשביל מה אני צריך את החלבונה? אבל דווקא התערובת הזאת של החלבונה, עם שאר הסממנים יוצרת את הריח הנפלא הזה של הקטורת. זאת אומרת, זה כמו שאם אנחנו עכשיו נרחיב את היריעה כדי שנבין את זה קצת יותר טוב. כמו שאמרנו על פי הקבלה, יש ימין ויש שמאל. יש טוב ויש רע, תקראו לזה. האמת היא שאי אפשר ליצור את קו האמצע. אי אפשר ליצור את השלמות בלי שתי הצדדים. אי אפשר ארבע תמינים בלי הערבה. אי אפשר לבוא להתפלל ביום הכיפורים בלי החטאים. שבע ייפול צדיק וקם. או חושבים אנשים שזה כאילו מסמל בן אדם שטעה, אחרי הוא הצליח עוד פעם להתרומם, עוד פעם להתרומם. אבל האמת היא שאומרים חז"ל שכדי להיות צדיק אתה צריך ליפול שבע פעמים. עד כדי כך. מה הרעיון? הרעיון הוא כאן. שכמו שאנחנו רואים ביום הכיפורים, שבן אדם שעשה תשובה מהיראה, נהפכים לו האבונות לשגגות. בן אדם שעשה תשובה מאהבה, הזדונות, לא, הזדונות להפכות לזכויות. זאת אומרת, זה נשמע בכלל לא נורמל.
וואו, 50 הרוגים.
מה זה?
אתה לא שמעת מה קרה בווגאס?
לא.
מה? עלה מישהו בבית מלון במנדלבי.
אז זאת אומרת שבעצם, בדיוק כמו שיש ימין ושמאל, אבל כדי ליצור את האמצע, שזה קו האמצע שאנחנו צריכים אותו כמו אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו צריכים את החסד, צריכים את הגבורה, ואז ביחד נוצר לנו יעקב, התפארת. החיבור הזה, ורק החיבור הזה, יוצר בעצם את הפעולה. וכל הרעיון של חג הסוכות זה לצאת לפעולה אחרי יום כיפור. והפעולה שאנחנו מייצרים אותה, אנחנו חייבים לייצר אותה עם מי? עם אותם פושעים, עם אותה ערבה. כי בלעדיה אין פעולה. וחשוב להבין את הדברים האלה. עם ישראל ויעשו כולם אגודה אחת. מה זה אגודה אחת? כולם. אם אנחנו נתחיל לנדות חלק מהעם, אנחנו פספסנו את הרעיון. לכן גם בפסח, מה בפסח? יש לנו את מי? גם את הבן הרשע.
גם את הבן.
זאת אומרת, אנחנו... יפה, אבל מה זה אומר לנו? אם אתה זורק את הבן הרשע, מה אני צריך אותו בליל הסדר? אם אתה זורק את הערבה, מה אני צריך אותה? אז אתה תגיע לשלמות? בחיים לא. זה כמו שתיקח את היד, תזרוק אותה. זה כמו שאומר הרב אדם סימן, הוא אומר, בן אדם שיראה ראש קרות על הארץ, הוא ייבאל. ושיראה את הראש מחובר לגוף. אין בזה בעיה. אז תארו לעצמכם שאתה קורט חלק מהאיברים שלך. איזה מין דבר זה? אתה חייב להיות עם כל האיברים, כרגיל לשלמות. וזה בעצם הרעיון, שעכשיו אנחנו יוצאים לחג הסוכות, לומדים מצד אחד שהעולם הזה הוא הרעי. אנחנו לומדים כבר מיום הכיפורים, שאנחנו עם אחד, וכולם, כל עם ישראל, כולם יושבים בסוכה. וזה מאוד מעניין שדווקא המצוות האלה, גם יום הכיפורים וגם סוכות, זה מצוות שרוב העם חוגג אותן. וזה פשוט מדהים. ויש משהו בנשמה היהודית. עכשיו, אם אנחנו נדחה את אותם אלה שלא מוצאים חן בעינינו, כי הם עשו כמה עבירות, אז בחיים הם נגיע לשלמות. ולכן מה הרעיון? הרעיון של החג זה שאנחנו כולנו ביחד. עכשיו, אם הערבה דבוקה לאתרוג, ללולב, לעדסים, אם הבן הרשע יושב בליל הסדר עם שאר הבנים, אם העבריינים מגיעים להתענות ביחד עם כל עם ישראל, אז יש סיכוי שיחזרו בתשובה.
כן, בטח.
וזה בעצם הרעיון. הרעיון לדעת שרק בדרך של קרבה, בדבקות, אנחנו יכולים להגיע לשלמות. ולכן עם ישראל, כלל ישראל, אין צדיק בעל שיעשה טוב ולא יחטא, אבל כשעם ישראל מחוברים, יפה, כשעם ישראל מחוברים, אף אחד לא יכול עליהם. ולא רק זה, אנחנו משפיעים טוב אחד על השני.
יש בתפילה ביום כיפור, איזה קטע שלי שקוראים, ואז יחד. ואז שרים את השיר הזה בכל בעוצמתיות, יחד. אתה יודע מתי זה?
זה בקדושה, יחד כולם לך, יחד, 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 יחד.
כאילו, אתה מרגיש את העוצמה, כאילו,
כשכולם
שי, זה
הכוונה. כן. זה כמו שאחד מהדברים שבאמת הם ליוו את ההנחיה שלי ביום הכיפורים, זה היה העניין של האחדות של עם ישראל. וזה בעצם דבר שאסור לנו לשכוח אותו אף פעם. כי יש את המטבע הדברים, אנחנו אוהבים את אלה שחושבים כמונו, עושים כמונו, ומי שקצת לא בדרך שלנו, אנחנו בדרך כלל מנסים להתרחק ממנו. אומרת לנו מצוות ארבעת המינים, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל, כולם, ללא יוצא מן הכלל, כולנו ביחד, ביחד עם ארבעת המינים. הצדיק לא יכול להיות צדיק בלי אלם, אם אתה מפריד אותו, אין לזה שום משמעות. אם הצדיק לא משפיע על הסביבה, איזה מין צדיק זה? מה הוא עשה? ואם הערבה מצטרפת, זאת אומרת שיהיה באיזשהו מקום, היא רוצה להיות חלק מהכלל. ואם היא לא כל כך רוצה, אבל אנחנו מחברים אותה, הרי שהיא כבר חלק מהכלל. ואם אנחנו נלמד לעשות את הדברים ולחבר את הכל ביחד, ממילא נגיע למצב הזה של השלמות, בעולם הארעי הזה. וזה בעצם הרעיון. הכל כדי להביא אותנו להיות מאוחדים. כי אין, כל המטרה של העולם הזה, זה בעצם להגיע לאחדות, לאהבה. ואני יכול רק לאחל באמת לכולנו שנגיע למצב הזה של האחדות. ולכן, כמו שאני מזכיר לכם, למה נקרא חג הסוכות זמן שמחתנו? לא סתם, נקרא זמן שמחתנו. אין שום מועד אחר שנקרא ככה. כי השמחה הכי גדולה היא שהקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים, רואה שעם ישראל ביחד, ואנחנו ביחד איתו, מראים לו, הנה, יצאנו מיום הכיפורים ואנחנו מתאחדים כולנו ביחד. אין שמחה יותר גדולה. וזה בעצם הסמל של אהבה, אומרים בשמחת בית השואבה, שזה היה אחד השיאים של חג הסוכות, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימה. אז בגלל זה באמת נזכה לחגוג את חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו. איך אומרים, שאלו פעם, נדמה לי את הגאון מווילנה, מה המצווה הכי קשה בתורה? התלמידים זרקו כל מיני דמר אליהם, להיות חג סביות, איך אומרים, והיית אח שמח, זה המצווה הכי קשה. תראו לסיים את הנושא עכשיו, מי קרה? נסעתי פעם, ובדרך, היה לי פאנצ'ר. עשיתי זה. איפה השמחה שלי? איפה השמחה שלי? עכשיו אתה עם המשפחה, אתה עם המשפחה, ואתה יודע להיות עם המשפחה, לפעמים זה לא... פה הוא אומר משהו, זה אומר משהו, מה אומרת לך התורה? ושמחת בחגיך ראית אח שמח. אז אומר הגאון מווילנה, שהשמחה, המצווה הכי קשה בתורה, וזה שמחת בחגיך. אז אנחנו, בואו נזכה, אנחנו לפחות לקיים את המצווה הזאת, זו מצווה נפלאה של חג הסוכות, ובאמת נזכה לקבל, איך אומרים, את הבורשן הרבה, את הפתקה טובה, את הפתקה הטובה, אתם יודעים איך זה הולך. כמו שאמרתם, בראש השנה, כותבים את השק. ביום הכיפורים חותמים עליו, אבל עדיין לא שלחו אותו. אבל השולחן של הקדוש ברוך הוא. בסוכות שלחים עליו. בשנה הרבה שלחו אותו בדואר בסוכות, בשנה הרבה אתה מקבל אותו. את הגלויה. בעזרת השם שנקבל באמת את הפית כתבה, ונזכה באמת לשנה טובה מבורכת, בשפע, ברכה והצלחה, ברוכניות, בגשמיות, בכל הדברים.
תגיד לי, עם ה...